הגענו דף קוף זיין ומוד בית במשנה למטה, צורר אדם בשר וגבינה במטפחת אחת, ובלבד שלא יהיו נוגעים זה בזה, אדם יכול לקשור בשר וגבינה במטפחת אחת, שקית אחת וכדומה, ובלבד שלא יהיו נוגעים זה בזה. רבן שמעון גמליאל אומר, שני אחסנאים אוכלים על שולחן אחד, זה בשר וזה גבינה, ואין חוששים. כלומר, שני אנשים שמתאחסנים באחסניה, יכולים לאכול על שולחן אחד, זה בשר וזה גבינה, ולא חוששים שמייחד יאכל משל חברו. למרות שלמדנו בדף קוף דלית, שאסור להעלות בשר וגבינה על שולחן אחד, בשעת האכילה, מחשש שיבואו לאכול משניהם, פה מדובר שני אנשים בעצם, שני אחסנאים שלא מכירים זה את זה, ולכן לא יבואו לאכול אחד משל חברו. אומרת הגמרא, וכי נוגע זה בזה, מה יהווה? אמרנו, צורר אדם, בשר וגבינה מטפחת אחת, ובלבד שלא ינוג עם זה בזה, וגם יגעו, מה זה משנה? הרי צונן מצוננו, אחד לא בולע מהשני. אומרת הגמרא, אמר רבי, דין נהי דקליפה לא באי, נכון? לא בולעים זה מזה, לכן לא צריך להוריד כדי קליפה, אבל הדחה מלא באי, בכל מקרה צריך לשטוף את זה. מכיוון שאם נוגעים בשר וגבינה, צריכים הדחה, צריכים לשטוף, המשנה אוסרת לכתחילה להניח שיגעו זה בזה, חוששים שמי ישכח אדם ולא ידיח. למדנו רבן שמעון גמליאל אומר, שני אחסנאים אוכלים על שולחן אחד וכולי, אמר וחנן בר עמי, אמר שמואל לא שענו, אלא שאין מכירים זה את זה. אבל אם מכירים זה את זה, אסור. זה רק שאנשים לא מכירים זה את זה, אז לא יבוא אחד לכל משל חברו וכדומה, אבל אם מכירים זה את זה, אז אסור. תני עמי אחי, רבן שמעון גמליאל אומר, שני אחסנאים שהתארחו לפונדק אחד, זה בא מהצפון, זה בא מן הדרום, זה בא בחתיכתו, וזה בא בגבינתו, אוכלים על שולחן אחד, זה בשר וזה גבינה, ואין חוששים. מכיוון שכתוב אחד בא מהדרום ואחד מהצפון, ברור שלא מכירים זה את זה. ולא אסור אלא בתפיסה אחת, מה שאמרו חכמים, לא בשר, בשר וגבינה על שולחן אחד, אפילו בשניים שמכירים את זה, וזה רק בתפיסה אחת, שבשר והגבינה כרוכים יחד, אומרת הגמרא, תפיסה אחת, דעתך, מה זה קשור? אלא כאין תפיסה אחת. הכוונה, לא אסור חכמים אכילה בשר וגבינה על שולחן אחד, אלא כשהם דומים כאילו הם כרוכים יחד, כלומר, שאין עיקר הפסק ביניהם. אם יש הפסק ביניהם, אז מותר לעלות גבינה ובשר על שולחן אחד. כלומר, מותר, אפילו לשניים שמכירים זה, זה נכון, או שולחן אחד, זה בשר וזה גבינה, אם יש היכר ביניהם, ואז לא יבואו לאכול אחד מהשל השני. אמר לי רבי אמר בר שלמה על הבא, שני אחים מקפידים זה על זה. אם יש שני אחים, אבל הם בדיוק בכעס, במריבה, מה הדין? האם יכולים לאכול על שולחן אחד, זה בשר וזה גבינה? אמר לי, אומרו, כל הסריקים אסורים ובסריקי הביתיוס מותרים, שם זה במסכת פסחים. חכמים אסרו לאפות בפסח מצות מצוירות, כעלולות להחמיץ בזמן ששוהים בעשיית הציור. היה נחתום בשם ביתוס, הוא שאל חכמים מותר לעשות מצות מצוירות על ידי דפוס, שאז אין פה שהייה בזמן הציור. ואמרו חכמים, מה, ייתכן שכל המצות המצוירות יהיו אסורות ורק של ביתוס מותרות, ויבואו להתיר כל אדם? אותו דבר גם כאן, אם יהיה מותר לשני אחים שמקפידים זה על זה, לאכול בשר וגבינה על שולחן אחד, מישהו רואה את זה, הם לא יודעים שמקפידים זה על זה, יגידו, בעצם שני אחים מותר להם לאכול בשר וגבינה על שולחן אחד, יבואו גם אחרים. עומד כבר לנו, תעמך, הד אמר ביאס, אמר ביוחנן, מה, מי שאין לו אלא חלוק אחד, מותר לחפשו בחול של מועד? אדם שיש לו רק חלוק אחד, בגד אחד, למרות שהכביסה לסתם אדם אסורה בכל המועד, מותר לו לחבס בכל המועד. הרי גם שם אפשר להגיד אותו דבר, אדם רואים אדם שהוא מחבס בכל המועד, יגידו, יאמרו, כל הסריקים אסורים, סריקי ביתוס מותרים. עומד למשל לגבי קיבוס בכל המועד, הטעם, המר ברבה שאזורו מוכיח עליו. החלוק, החגורה שלו, האבנט שלו, מוכיח עליו, כי כשמורידים את החלוק, אז בדרך כלל מחליפים את החגורה לחלוק החדש. מכיוון שלא עושים את זה במקרה הזה, מחפשים גם את החגורה, כי אין לו חלוק אחרי, יש לו רק בגד אחד, אנשים יבינו שרק בעצם התיר, במקרה מיוחד, יש לאדם בגד אחד. משנה נוספת בדף קופחת, עמוד א', אומרת המשנה, טיפת חלב שנפלה על החתיכה, אם יש בה בנותן טעם, באותה חתיכה אסור. ניער את הגדרה, אם יש בה בנותן טעם, באוכל אותה גדרה אסור. נחלקו הראשון, מי חלבין את המשנה, אבל אנחנו נחלק לפי תוספות פה. טיפת חלב שנפלה לחתיכה, שהכוונה החתיכה הייתה מחוץ לרוטב של הגדרה, אם יש בה בנותן טעם באותה חתיכה, אם יש בה טיפה כדי טעם באותה חתיכה, אז החתיכה הזו אסורה. אם ניער את הגדרה אחרי נפילת הטיפה, אז כבר הטיפה מתערבבת בכל הגדרה, אז מי שבנותן טעם בכל אותה גדרה אסור. עכשיו המשנה מבוססת הנחה שחלב שנבלה בבשר, לא עושה אותה אם כן נתן טעם החלב ניכר בבשר. אמר הבית, טעמו ולא ממשו באלמא דאורייתא. טעם כעיקר, טעם עובר למרשו, זאת אומרת שהטעם, האיסור נבלע בהיתר, שזה בעצם טעם כעיקר, בדרך כלל אסור מדאורייתא. דיסל גדת, אך אם אתה אומר, שאסור רק מדרבנן, בשר וחלב, מה טעם לא גמרינן? חידוש הוא. אם אתה אומר שטעמו ולא ממשו, אם אתה אומר שטעם כעיקר רק מדרבנן, אז בעצם למה לא לומדים מבשר וחלב, שטעם זה לכאורה טעם כעיקר מבשר וחלב, זה אסור מהתורה, אלא בגלל שבשר וחלב חידוש, ואפשר ללמוד ממנו. מה החידוש בזה? שבשר יש פה כמה חידושים. אחד, בשר וחלב, שני מותרים, בכל זה רק התערובת שלהם אוסרת, וגם התורה לא אוסרת רק אכילת בשר וחלב, אלא גם בישול בשר וחלב. אז אבל אומרת, אם אכן זה כך, היא חידוש, אבל גם דלקה נותן טעם נהמי. אם אכן איסור בשר וחלב חידוש, ואי אפשר ללמוד מזה, אז גם אם החלב לא נותן טעם בבשר, גם כן יאסר. כלומר, אם זה חידוש, אז לכאורה גם מה זה קשור טעם, אלא מה צריך לומר פה, ודאי שאיסור בשר וחלב לא נחשב חידוש, לכן אמרה המשנה, שאין הבשר נאסר, אם כן ניתר טעם של חלב. וכן שאיסור בשר וחלב לא נחשב חידוש, אפשר ללמוד ממנו עניין שאר איסורי תורה, שטעם כעיקר, אכן מדאורייתא. אמר לרבה, דרך בישול עשרה תורה. אפשר ללמוד שבאמת איסור בשר וחלב נחשב חידוש, אף על פי כן. אי אפשר ללמוד ממנו שגם שאר איסורי נחשב טעם כעיקר. מה שאמרת, אז למה לא לומדים בשר וחלב, שגם אם לא נותן טעם, אם החלב לא נותן טעם בבשר, גם יאסור? כי בכל זאת, התורה אמרה, לא תבשל גדי בחלב עמו. כלומר, דרך בישול עשרה תורה. ואין לך בישול בלי נתינת טעם. עכשיו למדנו במשנה, אם נפלה טיפת חלב על חתיכת בשר ולא נהיה את הגדרה, זה אם יש בטיפה כדי לתת טעם באותה חתיכה, אסור. מה הכוונה אסור? המרב, מה הכוונה אסור? הכוונה לכל התבשיש שבגדרה, כמו שנתן טעם בחתיכה, שהטיפה נפלה עליה, החתיכה הזו עצמה נעשית נבלה, זה חנן, החתיכה נעשית נבלה, וחוזר ועושה את כל השאר החתיכות כולם, מפני שאין מינה. מכיוון שהחתיכה קליבה טעם מהטיפה ונאסרה, נחשב את החתיכה הזו בעצמה חתיכת איסור, וחוזר ועושה את כל החתיכות שבגדרה, ומכיוון שהחתיכות וחתיכות זה ממינו, ממינו לא בטל. כלומר, פה זה דת רב, דת רב הולך לפי רב יהודה, שממינו לא בטל, ולכן אומרים שזה חוסר את כל החתיכות שבגדרה. אמר למזות הברי לרב מני לרבין עמיך די רב, הוא אכן אמר כמען אמר לשמעתי, כדעתו שזתן הוא אמר את ההוראה שלו כדעת רב יהודה, שממינו לא בטל. נראה פליגה דה רבה, אז לומר שרב חולק על רבה, דמר רבה כסבה רב יהודה, כלשהו מין ומינו ודבר אחר, סלק ממינו כמי שאינו, ורבה אליו ומתלו, המין האחר שאינו מינו, רבה אליו ומתלו. כלומר, ביקש לפנינו, הרי אמרנו שרבה אומר, גם רב יהודה שומע ממינו לא בטל, אם יש תערובת שמינו וגם דבר אחר, יש גם מינו וגם שאינו מינו, אז סלק את מינו של האיסור, ותחשיב אותו כמי שאינו קיים, והמין האחר שאינו מינו של האיסור, רבה עליו על האיסור ומבטל אותו. במקשר לפנינו יש בגדרה רוטב, שהוא מין אחר מחתיכות הבשר, ויכול לבטל את הטעם שנפלט ממנו. אז לכאורה, לפי דברי רבה, לא יסרו כל השאר חתיכות שבגדרה מהטעם שהחתיכה נעשית נבלה. אמר לי, אידן נפל ברוטב רכה, חנמי, אך מה הסכין, נפל ברוטב הבא. נכון, אם דבר רוטב רכה, אז אכן אתה צודק, שמה, בעצם כל התחולה שבגדרה היה מבטל את החתיכה. אבל אך מה אנחנו עוסקים פה? מקשר נפל החלב לחתיכה שבתוך רוטב עבה, רוטב המורכב, מחתיכות זעירות, שבעצם גם הן חתיכות. רוטב הבא זה בעצם חתיכות קטנות יותר, שבשר ושומן. רוטב כזה נחשב כבשר עצמו, ולכן לא מדובר פה על דברים אחרים, אינו מינו, אני מדבר פה עדיין על מינו. אומרת גמרה, עכשיו, ומאי כסבר, אי כסבר, אפשר לסוחתו מותר, חתיכה מה נעשית נבלה, אלא ודאי כסבר, אפשר לסוחתו אסור. כלומר, מה אנחנו עוסקים פה? מה אומר רב בעניין החתיכה שקיבלה טעם של איסור ונאסרה, ואחרי זה נפלט מן האיסור הבלוע בה? אם הוא סובר שאפשר לסוחתו מותר, אם הוא אומר שאיסור שנבלע בהיתר ואפשר לסחוט אותו מתוכו, חוזר ההיתר להיות מותר כמו שהיה לאחר שנסחט האיסור מתוכו, זה הכוונה אפשר לסוחתו מותר, אז חתיכה למה זה נבלה? למה המשנה מחשיבה את החתיכה כנבלה? הרי לכאורה, אם החתיכה חוזר להיתרה, אז החתיכה לא נבלה, ודאי שרב סובר שאפשר לסוחתו אסור, לכן החתיכה נשארת באיסורה, גם אם הטעם האיסור נסחה מתוכה, כי הוא אומר אפשר לסוחתו אסור, גם אם אפשר לסחות את האיסור מתוך החתיכה, ואין פה איסור בחתיכה, אף על פי כן החתיכה עצמה עשה נבלה, כי אפשר לסוחתו אסור. דיתמר נחלקו בזה רב ורבי חנינא ורבי יוחנן דאמרי, אפשר לסוחתו אסור, שמואל ורבי שמעון ברבי וריש לקיש דאמרי, אפשר לסוחתו מותר. אומרת הגמרא, כלומר הגעת למסקנה שרב סובר שאפשר לסוחתו אסור, מי אמר? ואפשר ורב וסבר רב אפשר לסוחתו אסור, והיתמר כזית בשר שנפל לתוך יורה, יורה של חלב, כזית בשר נפל לתוך קדרה גדולה של חלב, אמר רב בשר אסור וחלב מותר. כי טעם החלב ניכר בבשר, ולכן הבשר אסור, אבל הטעם הבשר לא ניכר בחלב, ולכן החלב מותר. עכשיו איסא כדעת אך, זה שואל סוחתו אסור, חלב המים מותר, למה חלב מותר? חלב נבלה, הרי מעט החלב שנבלה בבשר נאסר מטעם הבשר, ונבלה, כשחוזר חלב זה נפלט מהבשר, ישר חלב שבהקדרה הגדולה יאסר כל החלב בגלל תערובת של חלב, אסור, וזה תערוב מי ממינו, מי ממינו, לדעת רבי יהודה, שזה דעת רב, אסור. עומד גם על עולם כסבר רב אפשר לסוח אותו אסור, באמת הוא סובב אפשר לסוח אותו אסור, זה כן, וזה נכון, ושאני אתם, שם זה שונה בעניין החלב שנבלה בבשר, דמר קרא, כתוב לא תבשל גדי בחלב עמו, גדי עשרה תורה ולא חלב, משמע דווקא גדיע הצורה תורה, דווקא את הבשר, ולא את החלב, לכן לא נעשה החלב, אבל לא בבשר, כי נבילה, אומרת הגמרא, אפשר להגיד ככה, סבר רב גדיע הצורה תורה ולא חלב, והיתמר, הרי כתוב בברייתא, חצי זית של בשר וחצי זית, לא, לא בברייתא, כתוב במימרא, חצי זית של בשר וחצי זית של חלב, שבשלן זה עם זה, אמר רב, לוקה על אכילתו, ולא לוקה על בישולו. עכשיו, איסא כדעתך, גדיע הצורה תורה ולא חלב, האכילה עמי לוקה. הרי לכאורה בפשטות, אם הוא אכל חצי זית של בשר וחצי זית של חלב, והוא לוקה על אכילתו, זאת אומרת שמחשים גם את הבשר וגם את החלב. אם אתה אומר שגדיע הצורה תורה ולא חלב, למה הוא לוקה על אכילה? הרי החלב לא אסור. הבשר עם בו כזית, חצי שיעור, זה חצי שיעור, לא לוקים עליו. אלא הרי לעולם כסבר רב חלב נמי אסור. ואחר מה הסכינן, כשהוא תיר את החלב, למה רב יתיר את החלב? ברור שרב לא סובט אכילו בין גדיל לבין חלב. אלא מה אנחנו עוסקים שתיר רב את החלב? ואיזה מקרה? נפל לתוך יורה רותחת דמי ולבלה, מי פלטו פלט. נפל כזית בשר לתוך כדרה רותחת של חלב, שהיה באופן הזה הבשר בולע מן החלב, אבל לא חוזה ופולט אותו אלא יורה. אומרת, כמה סוף סוף קינה אחד הפלט. כשתנוח היורה מרתיחתה, נכון שעכשיו החלב רותח, ולכן בעצם הוא רק בולע ולא פולט. אבל כשהוא הפסיק ירתוח לכאורה, אז יחזור בשר ויפלוט מהחלב שבולעו בתוך היורה, יסור את כל החלב בתרוב, ומי ממינו לא בטל. אומרת, מה מדובר פה כשקדם וסילקו? מה שתיארב את החלב, כשהוא קדם וסילק לאותו כזית הבשר מהיורה, לפני שהוא יסתיים לרתוח. הגמרא חוזרת פה לגופם של דברי רב שלמדנו לפני כן. גופה חצי זית בשר, חצי זית חלב, שבשלן זה, אם זה אמר רב, לוקה על אכילתו ולא לוקה על בישולו. עכשיו הגמרא שואלת על זה, אם מצטרפים אחרי הבשר וחלב יחד, ולכן הוא לוקה על אכילתו, למה הוא לא לוקה על בישולו? מה נפשך? אם מצטרפים הבישול, למה היא ללקה? גם לבישול צריך לקבל מלכות. והיא לא מצטרפים מהאכילה, למה לא? כי אם החלב והבשר לא מצטרפים, אז למה הוא לוקה על האכילה? עומד גם עולם לא מצטרפים. באמת החלב והבשר לא מצטרפים. הוא מדובר במקרה שבא מתוך יורה גדולה. מה שאמר רב שחייב מלכות על האכילה, מדובר במקרה שהכזית המצורף בא מתוך יורה גדולה. שהתבשל בכזית שלם של בשר עם כזית שלם של חלב, מכיוון שהיה בכל אחד מהם כשיעור, נאסור ביסור בשר וחלב, כשאכל אחר כך חצי זית מכל אחד, הוא חייב מלכות, כיוון שבעצם אכל כזית שלם של אוכל שנאסר משהו בשר וחלב. ולוי אמר אף לוקה על בישולו, באמת הוא לוקה גם על בישולו של חצי זית בשר וחצי זית חלב. וכן תן לוי מדיד, אבל כך הוא שנה בברייתא, כשם שלוקה לאכילתו, כך לוקה על בישולו. למה? כי הם מצטרפים גם על אכילה וגם על בישול. ובאיזה בישול אמרו שהוא מתחייב מלכו משום איסור בשר וחלב? בבישול שאחרים אוכלים אותו מחמת בישולו. כלומר, מה הכוונה אחרים בושלים אותו מחמת בישולו? הכוונה נתבשל כל צורכו. על זה הוא חייב מלכו משום איסור בשר וחלב, בבישול שנתבשל כל צורכו. הגענו לקראת סוף קוף חטא עמוד ב', נראה את ההמשך בזד השם, פעם הבאה, חזק וברוך.